אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע ראיינתי את זוהר לפקוביץ', שרובכם מכירים אותו מתוכנית הקרישים, שהוא יזם סדרתי, מכר את חברת אמובי, ואחרי זה הקים את חברת לייט, הוא גם משקיע הון סיכון, גם בתוכנית הקרישים, וגם בחברות פרטיות, בחיים האמיתיים, מה שנקרא. דיברנו עם זוהר קצת על מסלול הקריירה הייחודי שלו, מה הוא למד מהקמה של שני סטארט-אפים מוצלחים ועוד כמה אחרים פחות מוצלחים, מה הוא מביא איתו מעולם היזמות לעולם ההון סיכון כמשקיע, ומה הוא ממליץ ליזמות ויזמים צעירים לעשות בדיוק בתקופה הזו, שבה השווקים קורסים והכל נראה לא ודאי. כל זאת ועוד בפרק הבא, שתהיה האזנה נעימה.
עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
זוהר, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, מה קורה?
מה נשמע?
אצלי נפלא.
יופי.
יש לנו מיתון ברקע, מה יכול להיות רע?
מה יכול להיות רע? אני חייב להגיד שתמיד כשאנחנו נפגשים, אז יש לך מין אנרגיה כזו, שגורמת לי להיות דרוך, אבל דרוך בקטע טוב, כי הקצב שלך הגבוה, אתה חושב נורא מהר, יש לך דעות על הרבה דברים, ואני ממש מחכה ומתרגש לראות מה יצא מהפרק הזה, אז תודה שאתה איתנו.
אתה נתת לי אספרסו על הבוקר, זה עליך מכאן האנרגיות.
זה ממש אשמתי. אז זוהר, ככה, למי שלא מכירה או מכיר ולא ראה אותך בפריים טיים, תספר כמה מילים על עצמך, קצת על הרקע שלך. הייתי שמח גם שמה שנקרא תתחיל מההתחלה, הדברים שאולי לא יודעים, כי כולם מכירים אותך כמשקיע בקרישים, אבל יש לך רקע יזמי ועסקי מאוד נרחב, אז ככה על המקורות.
אתה מתכוון שם בקיבוץ, ברפת?
בקיבוץ דפנה, כן.
אגב, נולדתי בגבעת השלושה, שזה עוד קיבוץ, עוד חור, אבל משם כן, גיל שלוש, קיבוץ דפנה, קיבוצניק. לא הייתי יותר מדי חנון מחשבים בילדות, אתה יודע, יותר טרקטורים, שדות, מתנדבות, דברים אחרים. לא היה לי אף פעם קומודור 64, לא, אני לא מהגולדן בויז האלה. אבל איכשהו התחברתי לזה. התחלתי איפשהו בגיל 14 כמה קורסים בטכניון של מדעי מחשב וכאלה. מחשב ראשון איזשהו סינקלר שבגיל די מאוחר אבל לא נורא, ובצבא הודיעו לי שאני טוב בזה, לא יודע על סמך מה, ומשם הכל התגלגל. היינו בעצם המחזור הראשון של, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה סייבר, לא, אז לא קראו לזה סייבר, זה עוד היה, לא יודע אם מותר להגיד את זה, נדלג על השלב הזה, איך קראו לזה אז, עם קוזלובסקי דרך אגב, באותו מקום, נמרוד קוזלובסקי,
כן.
ומשם זה התגלגל. אחרי צבא, סטארט-אפ ראשון, קצת עבודה בגרינפיס, סטארט-אפ שני, עוד כמה שנים מול ערוץ הילדים לראות מה השתנה בעולם, המובי, שאני חושב שזה הקליים טו פיים שלי so far, ובשנים האחרונות חברה בשם לייט, חברה ששומרת על ילדים ממה שקורה ברשתות חברתיות, שיימינג, בולינג, פדופיליה, ואם יש משהו שעכשיו נקי מציניות, חף מכל ציניות שאני באמת גאה בו בקריירה שלי, זה לייט. לדעת שאנחנו פשוט מצילים ילדים, תופסים את הפדופילים, תופסים את האנשים הרעים ומצילים ילדים, שווה הכל. אנחנו, הסטיקר במשרד, better than יאנוש. יאנוש ההוא. הצלנו יותר ממנו סופר.
יותר ילדים מיאנוש קורצ'וק.
כן. זהו, משקיע המון. אני חושב שהיום אני מושקע כבר בטוח מעל 100 חברות, לדעתי כבר מעל 200.
כמשקיע פרטי, כן.
כמשקיע פרטי, את רובן אני אפילו לא מכיר, אתה יודע, חברים אומרים בוסים פה כמה שקלים, שם זה סטטיסטי. יש תמיד כמה חברות שאני הרבה יותר מעורב בהם, הרבה יותר אוהב, הרבה יותר מנסה לעזור. שם אני די קוץ בתחת. ומחפש תמיד, מחפש את העניין הבא, ואתה יודע מה, לאחרונה גיליתי שחוץ מהייטק יש עוד דברים בעולם, זה נורא הפתיע אותי. אבל יש עוד עסקים מסביב שאף פעם לא נחשפתי אליהם, ונורא מעניין אותי להתחיל להסתכל גם שם.
אז אנחנו תכף, אולי אני ארצה דווקא לקחת אותך אחורה ולעשות איזה חצי דאבל קליק על המובי ולייט, כי פשוט כדבר קצת על המספרים, על המחירה, על הגיוסים, על המסע שלך שם, אבל לפני זה קצת באמת בתור מישהו שגם...
אגב, להגיד אחרי המובי דאבל קליק זה די העלבה, כי הם עוצרו אותנו בתחרות, אבל בסדר.
בדיוק, זה כזה פן אינטנדד. אבל לפני זה רגע, באמת, אני בתור מישהו שעוקב אחריך עוד מאז הפרק הקודם שהקלטנו, אני באמת רואה שיש לך...
זה דרך אגב שנתיים כזה, לא?
דעתי מעל לשנתיים, שלוש אפילו, ובעצם יש לך גם באמת איזושהי מניפה של עשייה גם בעולמות החברתיים, גם אפילו בעולמות הספורט התחרותי פה בישראל. תוכל לתת קצת הרקע הזה למי שלא מכיר?
כן, לפני שנה וחצי, שיא הקורונה, התקשרו אליי מהפועל גליל עליון, הם היו בליגה הלאומית, אמרו לי, זוהר, אם אתה לא בא לעזור לנו, אנחנו צריכים לסגור, אתה יודע, אין מכירת כרטיסים, אין קהל בעולמות, אין כלום, והפועל גליל עליון, אני מקיבוץ דפנה, אפילו שיחקתי שם בנוער לתקופה קצרה, עד שהבנתי שמטר 88 זה לא מספיק גבוה בשביל להיות לא מוכשר, ופרשתי מהתחום הזה. גם אבא שלי היה מהמקימים של הקבוצה בשנות ה-70, ואמרתי, יאללה, אני חוזר. הדבר היחיד שאמרתי להם, אני נכנס, אבל אנחנו עולים ליגה השנה לליגת על, אחרת זה לא מעניין. נכנסתי, חצי שנה אחרי זה עלינו לליגת על. זהו, זו הייתה עכשיו העונה הראשונה שלנו בליגת על, ממש יום לפני שזה התחיל, המשחק הראשון שלנו היה נגד ירושלים, ראיינה אותי שרון פרי, אמרה, אתם בטח הולכים לעוף מהליגה תוך עונה אחת, אמרתי לה, לא, נסיים מקום חמישי. סיימנו מקום חמישי. לפעמים יש לי מזל, אין לי שום הבנה, אבל מזל יש. ואני פשוט גם מאוד מאוד נהנה מלהיות מחובר לקבוצת כדורסל, זה גם עוזר לי עם הילדים, להגיע איתם למשחקים, להעביר להם את הערכים והכל, אבל מעבר לזה, הגליל העליון תמיד היה להם מקום מאוד חם אצלי בלב, והפועל גליל עליון זה בונה את הגליל. מעבר לזה שזה המותג הכי חזק של הגליל היום, אחרת מה זה הגליל? צימרים זולים או יקרים? סליחה לחבר'ה מהגליל. אני חושב שזה בונה את הגליל, זה בונה תרבות, זה בונה שם חינוך, זה נותן משהו מרכזי שם לכל הפעילויות.
תחושת שייכות כזו, תחושת שייכות, משהו להזדהות איתו.
אתה יודע, כשנכנסתי לשם בקבוצת נוער של הגליל, בילדים היו משהו כמו 200, היום כבר יש 800 ילדים שמתאמנים באופן קבוע, ואנחנו עושים משהו, אנחנו בונים משהו, אתה יודע, אני לא אגיד ציונות, כי ציונות זה מילה נורא נורא גדולה שנשאיר אותה לביבי, אבל ציונות.
אז מה זה אומר להיות מעורב בקבוצת כדורסל? להיכנס כמה? כחבר הנהלה?
דבר ראשון, כסף. זה אומר שאתה מפסיד כסף.
כי הספורט בישראל זה לא בדיוק, זה לא אירוע רווחי בהקשר הזה.
בטח לא גליל עליון, אני רואה את זה לגמרי כתרומה, גם גליל עליון חלק מההחלטה שלנו היא שייכת לאוהדים. שייכת לאוהדים, שייכת לקיבוצים שמסביב, אין לי מניות בקבוצה, אין לי כלום. אתה יודע, זה לא הפועל ירושלים שאתה שם כסף, מקבל מניות, וכשמוכרים את זה בעתיד, הפסדת פחות. פה זה לגמרי, לגמרי תרומה נטו, עשייה בשביל הכיף שבזה, בשביל התרומה לקהילה שבזה. כן, אבל אני נשיא המועדון, נמצא קצת בישיבות הנהלה, לא יותר מדי, כי אני, מה אני מבין בכדורסל? יש לי אינטואיציה לגבי אנשים, אז אני אומר להם, תקשיבו, זה אולי גבוה, אבל הוא קקע של בן אדם, אבל אולי אני צודק, אולי לא, אבל מעבר לזה, אין לי מספיק הבנה.
כן. מה לגבי עשייה חברתית? היה גם כמה פרויקטים ככה שתפסו, שבלטו יותר בתוכנית הקרשים, שאחרי זה בעצם השקעת בהם באופן פרטי,
כן.
שמכוונים לעולמות האלה. מה מעסיק אותך בימים האלה, בהקשרים האלה?
מאוד העסיק אותי בשנים האחרונות, לראות איך אנחנו משלבים הרבה יותר ערבים, והרבה יותר חרדים בהייטק שלנו, כי אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר פאקינג גזענים בהייטק, זה עדיין גברים לבנים שמנוענים שמנהלים את העולם, וזה לא אמור להיות ככה. אז מנסה לשלב הרבה יותר קהילות. אתה יודע, אם יש משהו שאני ממש גאה בו לגבי לייט, החברה האחרונה, ש-60% בחורות. בלי שתכננו, בלי שום אפליה מתקנת, כי פשוט מגייסים את האדם הכי טוב לכל תפקיד, 60% בחורות. מי שמנהל אצלנו את האינוביישן זה בחור חרדי, שמסתכל הרבה על תמונות עירום של ילדים, זה העבודה שלנו למצוא פדופילים, אבל בחור חרדי שקיבל אישור מהרבנים שלו לעשות את זה. אז עבורי זה, אני מאמין שאם לא נדע לשלב יותר ערבים, יותר חרדים לתוך ההייטק שלנו, גורלנו לא הולך להיות פה טוב מדי. אז אני מתעסק המון בדברים האלה, מנסה לגעת הרבה בחינוך של ילדים, נמצא הרבה בתי ספר גם איך למנוע אלימות, אבל גם על יזמות. דיברנו על זה ככה, קודם על האספרסו, שעד לפני כמה שנים לא היה קול להיות הייטק בישראל.
כן.
אני זוכר שאני זכיתי ביזם השנה של קליפורניה, בהתחלה עיתונים סרבו אפילו לכתוב על זה, כי בדיוק היה איזה משחק כדורגל שהרבה יותר עניין את כולם. היום זה מתחיל להיות קול, ואנחנו חלק מהמגמה, וזה לא שאני אומר כדורגל לא טוב, הייטק כן טוב, לא, הכל טוב, אבל במינונים, ו... חשוב לי היום, לי ולעוד הרבה הייטקיסטים שהצליחו, אנחנו עוברים בהרבה בתי ספר, מספרים על יזמות, מספרים איך זה יכול להיראות, שידעו שיש עוד אלטרנטיבות.
מייצרים איזשהו רול מודל עבור ילדים צעירים, שאולי יבחרו ללכת לתעשייה הזו, שהיא בסוף תחרותית, ועתירת ידע וחדשנית.
מנסים לייצר את הרול מודל האלה, אתה יודע, זה גם מה שאנחנו עושים עם כמה טק, עם החרדים.
כן.
ביום שהיזם החרדי הראשון יעבור ברחובות בני ברק עם פרארי, וואלה, עשינו משהו. אנשים יראו את זה, ולאו דווקא פרארי, אבל באמת להראות שיש עוד דרכים, לילדים, לחרדים, לערבים, לכולנו, שיש עוד דרכים. זה, גם הייתי מאוד מעורב בספייס אייל, בבראשית, בחללית, שניסינו להגיע לירח, הגענו קצת
מהר מדי,
אופסי, השארנו חותם.
בדיוק.
אז גם שם הייתי מעורב, לא כי עניין אותי להגיע לירח, פאק את, כאילו, מה אכפת לי מהירח, אבל כי זה חללית, זה עושה המון רעש, יש פיצוצים בסוף, במקרה אפילו. זה היה בשביל להגיע לילדים ולהגיד יש עוד דברים לעשות, ובאמת דרך ספייס אייל עברנו את כל בתי הספר בארץ, ורתמנו ילדים למדע, ותבחרו איפה זה ינחת, ותבחרו איך זה, אז זה מאוד מעניין אותי, לראות איך משלבים יותר אנשים בנס של ההייטק שלנו, כי היום זה נס נורא נורא מצומצם, אתה יודע, אם אתה מוריד את ההייטק מהתלג של ישראל, אנחנו מקום לא גבוה באפריקה.
נכון.
והתלג של ההייטק זה היום פחות מ-10% מהאנשים, וחייבים להכניס יותר קהלים, יותר אוכלוסיות, שכולם יהיו חלק מהפלא הזה.
יש אמירה מאוד מעניינת, רק כדי להמשיך טיפה את הנושא הזה, שדווקא ישראל נשענת אולי טיפה יותר מדי על התעשיות הפתחוניות וההייטק, והבעיה היא בתעשיות אחרות שאולי הן פחות תחרותיות. ודווקא שם, אם תפתח אותם לתחרות, תוריד חסמים ורגולציה, אז תוכל לראות יותר מצוינות, כי יהיה יותר תחרות.
סבבה, איזה תעשיות אחרות יש בישראל חוץ מההייטק?
יש כאלה שיגידו שאתה יודע, אתה יכול להתייחס לכל תעשייה, אבל כמובן חקלאות.
חקלאות היה עדנה מטורפת לחקלאות הישראל בשנות ה-70-80, אחרנו ידע לכל העולם. היום אנחנו כבר לא שוס גדול בחקלאות, אבל יש עדיין לא מעט סטארט-אפים. עכשיו אני בדיוק מעורב בסטארט-אפ חקלאי של גידול בקונטיינרים והכל. עדיין אנחנו מייצאים ידע. אין בעיה לישראל לייצא ידע, פשוט יש הרבה פחות מוחות שמגיעים למקומות האלה. בשנות ה-70-80 כולם היו שם. אבא שלי היה כל השנים מדען במשרד החקלאות במקומות כאלה, כן. אני מכיר את זה. אז לא, חקלאות זה היום, אין יותר מדי מה לעשות, אבל חוץ מזה, אין בישראל המון תעשיות. ישראל היום היא מדינה של שירותים. לייצא בנקים לחול, זה תהיה גאוותנו, עוד בנק יהודי בעולם, עזוב. מלונאות, אין לנו, אין פה, אנחנו מדינה של שירותים. הדבר היחיד שיש לנו, מכיוון שאין לנו מחצבים, וכמעט שום דבר, זה את המוח. והמוח היום מתועל לאייטק, לביוטק, למדטק ולמקומות האלה. ושם צריך להתמקד. האם זה עדיין מבוסס על תעשיות ביטחוניות? הרבה הרבה פחות.
הרבה פחות, אבל עדיין הייצוא הביטחוני הוא גבוה מאוד.
הייצוא הביטחוני הוא, כן. העברתי לפני כמה ימים הרצאה לרפאל, ופתאום הבנתי שהחבר'ה האלה מוכרים בשנה כמעט כמו כל תעשיית ההייטק הישראלית ביחד. אגב, יש שם אחלה אנשים, הם מביאים שם אנשים מדהימים. אז עדיין יש את הייצוא הביטחוני, בסדר, אני פחות מתחבר לזה, אבל בסדר. היה להם את הפרסומת של התעשייה האווירית, על הבחורה מ-888 שממכרת ילדים, בסדר. הם מייצרים טילים אם הם שכחו את זה.
יש איזה פוסט שקראתי, אני חושב זה היה רונן ניר שהיה בוויולה, ועכשיו עבר לצד אחר של ההשקעות, שדיבר על זה שכשאתה מסתכל על המספרים, גם אם תשלב את כל בני הישיבות, לצורך העניין, או בנות הסמינרים שבעצם לומדים פר שנה, בעצם איך להשתלב בתעשייה הישראלית, עדיין אתה לא תכסה את הפער של כמות המתכנתים ואנשי הייטק שחסרים לחברות, שעומד לדעתי על מעל 10,000 20,000 איש, נכון? משהו כזה בשנה, וזה לא מספיק שאתה מחשב גם אותם וגם את כל הסטודנטים שלומדים את מקצועות הטכנולוגיה והידע הגבוהים, אתה יודע, מדעי המחשב, מתמטיקה, הנדסה וכדומה, ולכן הוא טוען שהפתרון צריך להגיע דווקא מחול, לאו דווקא מהשוק הישראלי, להעסיק יותר, לאפשר לנו להביא אנשים פנימה, על ויזות עבודה, כמו בהרבה כלכלות בינלאומיות מערביות פתוחות אחרות, ולאו דווקא להתבסס רק על הג'נום והמוח היהודי, כמו שכולנו אוהבים לחשוב.
אני מסכים איתו. אז מה?
אתה אומר תנועת מלחציים, פעם אחת צריך לעשות את זה, ופעם שנייה עדיין להשקיע באוכלוסיות שסובלות מתת ייצוג פה.
צריך לעשות הכל. אתה יודע, אני את רוב חיי הבוגרים חייתי בקליפורניה, ואם יש משהו שאהבתי בקליפורניה, זאת הפתיחות. הבנתי כמה קליפורניה פתוחה כשהייתי בישיבה בסיסקו, היו שם 50 אנשים בחדר, ולי הייתה את האנגלית הכי טובה. ואין לי אנגלית טובה. ואז אתה מבין את היתרון שיש לך את הבחורה הסינית, ואת הבחור הרוסי או האוקראיני, תלוי באיזה צד של המלחמה הם נמצאים, ומישהו מישראל ומישהו מגרמניה, והשילוב תרבויות הזה נותן כוח מטורף. ברור שהייתי שמח לראות הרבה יותר מהדבר הזה בהייטק הישראלי, אנחנו רחוקים משם. אני חושב שהרבה יותר קרוב, עוד לפני שנביא את מישהו מאוקראינה, בוא נביא אותו מבני ברק. זה לחצות את איילון, זה הרבה הרבה יותר קרוב.
הרבה יותר
בוא קרוב. נביא אותו מנצרת. אתה יודע, 20% מהבוגרים המצטיינים של הטכניון הם ערבים. איפה הם בהייטק? כמה הם? 2%? 3%? יש לך כל כך הרבה מה לעשות בפנים, ברור שזה לא יפתור את כל הבעיה. אז מה? אתה אף פעם לא פותר בעיה עד הסוף, אבל אם זה יפתור 60% מהבעיה, 70% מהבעיה? נוכל להמשיך אחר כך.
שאלה אחרונה, רק לגבי ההכשרות, יש בשנים האחרונות, רואים את זה הרבה הרבה גופים, גם כמה טק שהזכרת, אני חושב שעשו בדיקה ויש מעל 100 בתי ספר שונים כאלה שמייצרים הכשרות של כל מיני אוכלוסיות בהייטק, זה יכול להיות פריפריה, נשים, חרדים, ערבים, בכל מיני מקומות, ובעצם הבעיה שהם מייצרים איזושהי הכשרה ככה ברמה בסיסית, והרבה פעמים החברה האלה אחרי שהם מסיימים את הקורס, לאו דווקא מצליחים להשתלב בהצלחה בחברות הייטק וסטארט-אפ, כי כולם מחפשים את הסיניורים ולא את הג'וניורים.
זאת בעיה אחת, הבעיה השנייה שכמו כל מה שאנחנו עושים בישראל, בתעשיית הייטק מושכת כל כך הרבה attention, כי יש בה המון כסף, כשיש המון כסף יש המון אנשים שבאים מסביב לאכול את הפירורים שנופלים.
כן.
אותו דבר בתי הספר, אתה אומר 100, אם מתוך 100 האלה יש 5-6 שהם טובים, אני אהיה מופתע. זה שיש היום המון מאחרים בכל תעשייה שאני הייתי חודש בממרם, אני פותח בית ספר. לא, אתה לא מתאים. מישהי שסיימה עכשיו חיל חימוש פותחת אקסלרטור. סיפור אמיתי. אתה יודע, יש יותר מדי חרטה בשוק שלנו, אז זה מבאס, אבל אני חושב שזה גם המקום שהמדינה צריכה להתערב ותעשיית הייטק צריכה, ואנחנו צריכים עבורנו לפתוח את ההכשרות האלה, לפתוח את הבתי ספר האלה.
זאת אומרת שזה יגיע ממה מהחברות למשל?
למשל, צ'ק פוינט צריכים בשנה הבאה 100 מהנדסים חדשים בסייבר, שצ'ק פוינט ישימו כמה מיליוני דולרים ויכשירו אותם. אני יכול לחבר אותם למי שצריך בבני ברק, שיכשירו אותם בירושלים, בישיבות, בנצרת, איפה שלא יהיה. כי יש היום המון המון משחקים בשוק הזה של אנשים שלא ראויים ללמד ופתחו בתי ספר, אבל לא רק בתי ספר. תסתכל על פיינדרים, לא יודע אם יצא לך לראות את הפוסטים שלי נגד פיינדרים, עם לארי תומאס שהבאתי אותו, מסוק נאצי וכל זה. או כל מיני מאחרים אחרים בשוק, ועורכי דין שהיום כל עורך דין יש לו פרקטיקה של הייטק. הוא לא יודע לכתוב מסמך באנגלית, יש לו פרקטיקה של הייטק.
כן.
השוק הזה מושך המון המון אנשים מסביב שהם לא כולם ראויים, אז אותו דבר בבתי הספר. וזה מבאס, כי אנשים שמים את מיטב כספם ללמוד את הקורס הזה כמה חודשים, והם לא מבינים שלימדו אותם משהו שפשוט לא יעזור להם.
אז הרמת לי פה להנחתה ככה לעשות, להסיט אותנו חזרה לנושא המיינסטרים של ההייטק, סטארט-אפים והון סיכון, וקצת על אמרת החרטה שבשוק. אז אני רק עושה ריקאפ, כי היה לך באמת את חוויה באמובי ובלייט, ועכשיו אתה משקיע, ציינת במאה למאה חברות, יש לך גם פרופיל ציבורי גבוה סביב הקרישים, ורואים אותך ורואים גם חלק פעמים, בחלק מהפעמים במה אתה משקיע, ובמה אתה לא,
כן.
ומה אתה אוהב ומה אתה לא. אני רוצה לשאול, אחרי שתי חוויות יחסית משמעותיות, גם בלייט וגם באמובי, וגם היום מהפרספקטיבה שלך כמשקיע, כשאתה מסתכל היום או פוגש יזמים צעירים שרובם מאזינים לפודקאסט הזה, mm-hmm. מה...
כולם, למה רובם? איפה נכשלת?
לא כולם, לא כולם. איזה יש קבוצה ריקה, קטנה, אבל יש. אוקיי,
נעבוד על זה.
מה אתה ממליץ להם לעשות?
לעשות כשהם פוגשים אותי?
כשהם פוגשים אותך, כשבאופן כללי, כי אמרת, יש, אני גם רואה, אתה יודע, את התגובות שלך בכל הקהילות ליזמות, אפשר פה להגיד, גם בסטארט-אפס, פור סטארט-אפס של מנדי, וגם בשאלות ותשובות ליזמים, אתה מאוד פעיל, כן. בלתת עצות ולהחזיר חזרה, ככה נראה, ולהביע את דעתך כדי למנוע מיזמים לעשות טעויות.
כן.
דברים שאתה מזהה שהם טעויות משותפות של יזמים שאתה פוגש?
תראה, בתור אותך, אני מרגיש שאני חייב להחזיר לקהילה, כי כשאני הייתי צעיר ולא היה לי מושג מה אני עושה, היו אנשים טובים שניסו לעזור לי. הצליחו יותר, הצליחו פחות, לא משנה. אני חושב שעכשיו תפקיד ותפקיד אחרים, אתה יודע, גם אורי לוין מאוד פעיל שם, ונועם קייזר וכו.
נכון.
תפקידנו להחזיר לקהילה. קיבלנו, תפקידנו גם להחזיר. מה אני ממליץ ליזמים? זה שאלה נורא נורא פתוחה. אני ממליץ תמיד לקום בבוקר, צחצח שיניים, אתה יודע, זה אני
להיות בן אדם טוב, לאהוב את אמא ואבא.
כן, זה, אתה לא חייב להיות בן אדם טוב, זה כל אחד והבחירה שלו בחיים. אבל אני ממליץ להם לעשות את מה שהם אוהבים. זה עכשיו אמיתי לגמרי. אני פוגש בעיקר בישראל, אני מושקע, רוב החברות שלי הם עדיין בארצות הברית, כי שם חייתי. אבל אני רואה בעיקר בישראל יזמים שאתה שואל אותם, בשביל מה אתם עושים את זה? כסף. לא תשובה טובה. להקים סטארט-אפ זה סיוט, שניים מתוך 100 יצליחו. הרבה יותר קל להפוך לעשיר אם אתה עושה דברים אחרים. יש איזה מחקר שעשינו ב-2015, משהו כזה, על אנשים בישראל שיצאו לפנסיה של מעל מיליון דולר.
כן.
ב-2015 היו משהו כמו, אם אני זוכר נכון, 400 נגדים וקצינים מהצבא שיצאו לפנסיה צוברת של יותר ממיליון דולר, היו עוד איזה 200 ATM עם פקידי בנקים שיצאו לזה, איזה 50 אנשים שזכו בלוטו, והיו איזה 18 או 17, לא, אל תתפוס אותי על המספר המדויק, יזמים שעשו מעל מיליון דולר באקזיט.
עכשיו כנראה לא, יש יותר, אבל אתה... אבל
היה מבין... יותר ב-21, בוא, okay. 21 נגמרה, חזרנו לשפיות. אז לעשות כסף יש הרבה דרכים, לא חייבים בשביל זה להקים סטארט-אפ, סטארט-אפ זה נורא קשה.
אתה אומר אז... ברמת התוחלת, סטטיסטית, אם תלך להיות עובד בנק, או היית הולך להיות עובד בנק עם קביעות.
סטטיסטית, עשינו חישוב בעבר בסטנפורד, שהראה שיזם ממוצע מבטר, סטארט-אפ ממוצע חי היום 7 שנים, יזם ממוצע מבטר על בערך 50% משווי השוק שלו, בשביל להיות המנכ״ל של הסטארט-אפ שלו, אתה מרוויח 40 אלף דולר, בשוק גוגל היו נותנים לך 80 אלף דולר, קח את ההפרש הזה על הוויתור משכורת על פני 7 שנים, תקנה כרטיסי לוטו של קליפורניה, התוחלת הרבה יותר גבוהה.
וואלה.
סטארט-אפ זה פחות משתלם מלוטו, אם אתה עושה את החישוב המדויק. אז אני אומר, אם אתה כבר ממלא לוטו, לפחות תהנה מזה. אני מעדיף שיזם שיושב מולי ואני שואל אותו למה, הוא יגיד כי זה עושה טוב לעולם, כי זה עושה טוב לי, כי זה עושה רע לעולם, אבל בא לי לעשות רע לעולם. שיהיה לך משהו שנוגע אליך. אתה יודע, כל הסטארט-אפים שלי שאני הקמתי, רציתי לפתור איזושהי בעיה. אפילו המובי, שזה בסך הכל פרסום סלולרי, מה, איזה בעיה באת לפתור? אני לפני כן הייתי CTO של פעילויות מסוימות בקומברס, שניסינו למכור רינגטונים ולא הצלחנו, כי זה היה יקר מדי. ואז התחלתי את הדוקטורט שלי שדיבר על מחירים של מוצרים דיגיטליים, וראיתי ש... יש פערים מאוד גדולים בין התמחור שאני חייב לתמחר את זה לבין מה שהשוק רוצה, ואמרתי, אני אפתור את זה באמצעות פרסום. הפרסום ייקח את הגאפ הזה. עניין אותי באופן אישי. זה שבדיעבד זה הפכה לחברה שהיום מוערכת ב-17 מיליארד דולר, נורא מגניב. אבל האטנשן הראשוני שלי היה שזה פשוט ריתק אותי לפתור את הבעיה הזאת. וזה מה שאני רוצה לשמוע מיזם. בא לי לפתור את הבעיה הזאת. בא לי כי זה מעניין אותי, כי זה כואב לי, כי זה משהו אחר. ואתה גם רואה היום בקרב היזמים בתעשייה, שיפט מטורף שקרה בשבע שנים האחרונות, שבעבר כשהייתי יושב מול יזמים, כולם היו אנשי הייטק.
כן.
הגיעו מתוכנה, הגיעו משיווק, הגיעו איפשהו מהייטק. היום אתה רואה המון יזמים, בני 21, 22, שעד לפני כמה שנים היו מוכרים אופציות בינאריות והכל, ועכשיו כולם רוצים סטארט-אפ, וזה סבבה, וזה בסדר. אבל תבדקו מה זה סטארט-אפ. לא כי ראיתם איזה פרק במחוברים או מסודרים או משהו כזה, אז עכשיו אתה הייטק. לא. תחשוב מה זה סטארט-אפ, תחשוב מה המחירים שתשלם, תנסה להבין, זה לא רק חלום, יש בזה גם המון המון קקה בדבר הזה.
המון המון קקה, והמסע הוא בדרך כלל ארוך, הרבה יותר ממה שרואים.
המסע הוא ארוך, המסע הוא מתסכל, ולרוב הוא לא מסתיים בטוב. אז לפחות תהנה ממנו.
בדיוק, מדברים על הבייס הזה שבסוף אנחנו כולנו רואים את הכתבות בעיתונות על הגיוסים, על האקזיטים וכדומה, בסוף מדובר בכמה עשרות מקרים. לאורך תקופה יש לנו כנראה מאות או אלפי יזמים בכל רגע נתון.
אגב,
הרוב נכשלים.
הרוב
לא מגיעים בכלל לשלב של הכותרת.
הרוב המוחלט נכשלים, וגם הכותרות הרבה פעמים ממוטות. אתה יודע, אני רואה לפעמים כותרות בעיתונים מסוימים, אני לא אכנס עכשיו באף עיתון ספציפי, הסטארט-אפ צ'וקו.קום נמכר ב$10 מיליון, כל אחד מהיזמים עשה 20 מיליון. אתה רואה גם שיש שם המון חוסר הבנה. בוא גם נזכור, סטארט-אפ שנמכר ב$100 מיליון, שזה אחלה מספר, לא ב-21, אבל במציאות הרגילה, אחלה מספר, סטארט-אפ שנמכר ב$100 מיליון, אם היזם אחרי מס נשאר עם $3-4 מיליון, זה המון. אתה יודע, אז גם צריך לזכור ש...
גם בדרך כלל לא מפרטים, טוב, זה כבר כניסה ללגליסט של זה, אבל בדרך כלל לא מפרטים כמה מהעסקה הייתה במניות, וכמה מהעסקה הייתה במזומן, וכמה אולי בארנאוט, או בכל מיני תמריצים שבעצם אמורים להשאיר את הצוות המייסד בתוך החברה, ולייצר סט מסוים של הכנסות או ביצועים כדי לקבל עוד כסף. לא מדברים על זה.
אגב, ארנאוט זה... גם לא מדברים על זה שארנאוט זה הרבה פעמים בשביל אימא. היו לי כמה סטארט-אפים שנמכרו במחירים מביכים,
אוקיי.
זה, לכולנו
מה
יש
שנקרא לא אקזיט מוצלח,
לא אקזיט מוצלח, ובסוף אתה יודע, אתה יושב מול ה-M&A של גוגל או מישהו כזה, והם אומרים כך $20 מיליון, אבל זה פדיח, מה, יכתבו בדמרקר שעשיתי $20 מיליון, זאת אומרת, בואו נעשה גם מנגנון ארנאוט, שכל מי שמסביב לשולחן יודע שזה לא יקרה אף פעם.
זה לא קורה אף פעם?
לא, יש כאלה שקורים, יש אמיתיים, אבל אני ראיתי בעסקאות קטנות שנכשלו, שהמשקיעים, לרוב הקרנות הון סיכון ביחד עם היזם, מבקשים מהצד הקונה, בואו נעשה פה מנגנון ארנאות, לך זה לא יעלה שקל, אתה לא תשלם את זה בכל מקרה, כולם יודעים, גוגל קנו את החברה.
ואם זה יעלה, זה גם ככה תלוי ביעדים שהגענו אליהם.
זה לא יעלה, כי הם קנו, הם אחר מפרקים את החברה, הראש צוות הזה נמצא שם, התוכנית אמרו שם, אין חברה יותר. אבל בעיתונים, עכשיו אתה יכול לפרסם, מכרתי ב$120 מיליון. מתוך ה-$120 מיליון, 100 זה ארנאות שלא קיים. אבל זה נורא נעים לאמא לקרוא את זה.
מעניין.
זה נורא נעים לקרנות להעלות את הערך בספרים שלהם בהתחלה לפחות.
זה קצת חוזר לחרטה שדיברת עליו בתעשייה.
יש המון חרטה בתעשייה הזאת.
אז אני רואה הרבה מהתגובות האלה בתוך הקהילה שאתם מעלים, אני אגב קורא אותם באדיקות ומנסה להבין כזה מי נגד מי ומה קורה, הרבה מהם באמת
אגב,
נועדו...
אגב, מרגיש לי שהמשקיעים נגד היזמים, לא? שזה לא אמור להיות ככה.
למה נגד היזמים?
לא, יש איזה, זה מרגיש שיש פה המון תחרות, שיש המון פחד בין הקבוצות האלה, ושוכחים ש... רוב המשקיעים הם גם יזמים, אני קודם כל יזם, אחר כך אני משקיע.
אבל למה אמרת שמרגיש שהמשקיעים הם נגד יזמים בהקשר של התגובות בקבוצות?
אתה רואה שיש שם המון, יש איזה חיכוך, יש משהו, חיכוך אינרנטי בין הקבוצות ולא ברור לי למה.
באמת?
ככה זה מרגיש הרבה פעמים, כן.
אז אני פשוט מרגיש שיש שם הרבה שאלות שהן כזה בסיסיות, כמו אני צריך לכתוב תוכנית עסקית או לא, הציעו לי עסקה כזו, או יש לי לכאורה שותף כזה, מה אני צריך לעשות? ואני דווקא מזהה את זה מזווית חיובית, שבה יש חבר'ה עם ניסיון, שבאים ואומרים, תשובות מוחלטות, אל תלך לפיינדר, אל תעשה ככה, תחתום על NDA, אבל זה לא ישנה כלום. כל מיני דברים כאלה, והרבה פעמים מרגיש לי שהמקרים, כשבטוח אם נעשה עליהם דאבל קליק, שוב, הביטוי הזה, הם כנראה מקרים יותר מורכבים, וצריך כל, אתה יודע, כל מקרה הוא לגופו. אז בהקשר הזה, אני באמת תוהה, האם יש מחוץ לקבוצות האלה, אחרי זה עוד אינטראקציה בדרך כלל עם האנשים שכותבים את השאלות ואת הבעיות, כדי לנסות ולהעמיק ביוסקיסים שלהם, ולתת להם עצה שיותר מתאימה להם, ומשהו שהוא פחות גנרי. למרות שאגב, רוב הדברים שאתה כותב, וגם אורי לוין וכדומה, אני קורא ואני מסכים.
יש שאלות שעולות שמה, שאנחנו עונים רק מתוך נימוס. שאני מצטער שאם אותו אדם שכתב את השאלה היה עושה חיפוש, מה קרה יום קודם הקבוצה היה מקבל את התשובה,
נכון.
שזה שאלות שחוזרות וחוזרות וחוזרות, יש שאלות שמביכות. אתה יודע, יש כאלה שמתארים מקרה מיסויים מאוד ספציפיים, מי יכול עכשיו לעזור לי? הרואה חשבון שלך אחי, לך אליו.
כן.
יעזוב אותנו. אבל יש שאלות שיוצרות עניין. יש שם, אגב, יש חברה שהתחילה בסטארט-אפ פור סטארט-אפ, שאלו שם שאלה שעניינה אותי. עניתי להם, בואו גם נעשה קפה, השקעתי בהם. זה הפך להשקעה כי השאלה הייתה מאוד רלוונטי. אגב, לצערי זה היה בתחום ה-NFT, אז זה סיפור אחר, כנראה הפסדתי את ההשקעה, אבל לא משנה. אז יש הרבה דברים שהופכים אחר כך לסשן של שיחה מאחורי הקלעים, הרבה גם נשאר שם כי זה שאלות, בינינו יש שם שאלות שלא היו צריכות להישאל. לא שאני שופט או משהו, אבל בחיית, חפש בגוגל.
הנושא הזה של להיות מעורב בכל הקהילות.
הייתה שם שאלה, מישהו שאל מה זה MVP.
כן. הנושא הזה של כל הקהילות וגם המעורבות שלך בקרשים, אני קראתי פעם התכתבות של דווקא של דובי פרנסס על זה, שמסביר את המשמעות של התוכנית הזו מעבר, כמובן שיש פה אלמנטים של פרסום וחשיפה. ויש פה אלמנטים עסקיים גם אני מניח, כי הם גם מן הסתם מביאים לכם איזשהו סוג של דיל פלו. אבל הוא כתב אמירה מאוד מעניינת שאני דווקא, מה שנקרא, יכול להיות שיש אנשים שלא התחברו, אני האמנתי כשקראתי את זה, שיש פה גם אלמנט חינוכי. זה בעצם באיזשהו מקום מביא את האתוס היזמי, כמו שדיברנו עליו, לפריים טיים. והיום בעצם כמעט כל אזרח ישראלי רואה את זה, נחשף לזה, ולומד מזה גם את המטה של הדברים, את השפה. כי מתוך השיח והתגובות שלכם, ומתוך האופן שבו אנשים מציגים, אז אפשר ללמוד מה זה הצגה טובה, איך בנויה חברה טובה, איך מעריכים חברה טובה בשלבים האלה, איך מסתכלים על צוות, על רעיון, על יכולת מענה לשאלות, כל הדברים שהם בדינמיקה הרכה בין משקיעים ליזמים. אתה גם רואה את זה ככה, מה מבחינתך זה משרת בהקשר הזה?
תראה, בואו נתחיל בשני דיסקליימרים. דיסקליימר ראשון, כולנו גם עושים את זה מתוך אגו. בואו לא נתבלבל. הורדנו את זה מהשולחן. דיסקליימר שני, אתה יכול ללמוד מהקרשים עד לרמה מסוימת. אתה יודע, אנשים שואלים אותי, זה מדמה את החיים, אתה יכול ללמוד מזה? כן, אתה יכול. אגב, גם מפורנו אתה יכול ללמוד, אבל אל תנסה הכל בבית, זה כואב.
כן.
בסוף יש גם אלמנט של אנטרטיימנט, אז צריך לזכור שאני חושב שזה מדמה 90% את המציאות, וזה המון, אין הפורמט אחר שמדמה 90% את המציאות, אבל לא הכל נראה ככה תמיד.
גם צריך לזכור, מישהו אמר לי שבעצם הרעיונות עצמם בחיים האמיתיים הם יותר ארוכים, נכון? הם מגיעים לפרק זמן יותר קצר וזה מאוד ארוך.
אנחנו יושבים מול היזם שעה. אגב, אני רואה את היזם פעם ראשונה כשאתה רואה אותו, כשהדלת של האולפן נפתחת. אני לא יודע עליו כלום, לפני כן כלום. אנחנו יושבים איתו שעה. בערך זה יוצא 5 דקות, 7 דקות, שומרים את העניין שם. אגב, אנחנו גם פוגשים הרבה יזמים שבכלל לא עולים לשידור אחר כך, כי זה לא הייתה את האינטראקציה הנכונה. השעה הזאת היא באמת אמיתי מדמת המציאות. כשאני יושב עם יזם בפגישה הראשונית איתו, לא בקרישים, סתם אצלי במשרד, אצלי בבית, איפה שלא יהיה, הפגישה הראשונה היא שעה, ואחרי שעה אתה יודע, אתה הולך על ההשקעה הזאת או לא.
נכון.
אחר כך אתה עושה לה ולידציה, אתה תעשה דיו דיליג'נס, אבל אם אחרי שעה אין לך עדיין את התחושה, וואלה, מתאים לי, בא לי על זה, זה כבר לא יקרה. אז אני חושב שזה מאוד מאוד מדמת האמיתות. עכשיו, למה עשיתי את זה? למה הדובי עשה את זה? אני יודע לגבי עצמי.
ברור.
אני חושב שאמרתי את זה אפילו ברעיון הקודם אצלך, אבל זה היה לפני 3 שנים, פאק את
זה. מי זוכר? לא זוכר.
אני כשפנו אליי מגיל הפקות ואמרו לי, אתה רוצה לעשות את הקרשים? אמרתי לא. ואז אמרו, אתה בטוח? אמרתי, כן, פאק לא. אבל לרוב כשאני אומר פאק לא החלטי, אני אחר כך בודק למה. ואז התחלתי לעשות שיעורי בית, והתחלתי לנסות להבין מה זה השארק טנק האמריקאי, ופגשתי את הקריש הראשי, משם ישבתי איתו בבית קפה ברודאו דרייב בבברלי הילס. שאלתי אותו, למה אתה עושה את זה? אתה מיליארדר, אתה לא צריך כלום. אתה יכול להיות נשיא ארצות הברית אם בא לך, למה אתה עושה? ואז הוא אמר לי שהוא עושה את זה כי הוא לא היה בשתי עונות הראשונות שם, והוא אמר, המחקרים מראים שהיזמות בפריפריה החברתית של ארצות הברית עלתה ב-18% שמיוחסת לתוכנית, מעבר לעלייה הנוספת. ואז אמרתי, וואלה, עלייה של 18% ביזמות בפריפריה, אני אוהב פריפריה, אני מהפריפריה בעצמי, מה אכפת לי לנסות גם? ואני משוכנע שאמרתי לך את זה, אבל עבורי הקטע הכי מרגש בקרישים, היה כשישבתי באיזה מסעדה באבו גוש, ונרגש אליי מלצר פלסטיני צעיר, ואמר לי, אני רוצה איתך סלפי, ואמרתי לו, למה? ואז הוא אמר, אני לומד באלקוץ, ובאלקוץ תרגמו את הפרקים של הקרישים לערבית, ככה אנחנו לומדים מנהל עסקים.
וואלה.
אז א', וואלה, בסה לי עליו שככה הוא לומד מנהל עסקים, יש דרכים יותר יעילות, אבל זה ריגש, אנחנו נוגעים באנשים. כשאני מגיע לבני ברק, אין להם טלוויזיה בבית, הם כולם ראו את כל אחד מהפרקים ולומדים. זה לא אני ואתה שאנחנו גדלנו ב... אני קיבוצניק במקור, אבל ש... יש לנו גישה למי שאנחנו רוצים. מי שגדל היום בפריפריה של ישראל, שלא מכיר איזה יזם הייטק אחר, שלא ראה יזם הייטק מימיו, הוא לא יודע להגיע לקרנות הון סיכון, כן. הוא לא יודע את השפה, הוא לא יודע כלום. אנחנו מלמדים אותו את זה.
זה ממש מנגיש לו את העולם.
זה ממש
דרך הטלוויזיה בפריים טיים.
חד משמעית. לטוב ולרע, אני בטוח שחלק ממה שאמרתי לך על הטרנד עכשיו, שאתה רואה ילדים בני 21, שאנחנו יזמים, אתם לא צריכים להיות יזמים, חבר'ה, בואו, עזבו אתכם. זה גם קשור לזה, אבל גם את הטרנד החיובי, אנחנו מנגישים את זה לציבור. דיברנו בהתחלה ש... יש את נס ההייטק הישראל שרק 10% מהציבור חלק ממנו, אני חושב שאנחנו הופכים את זה למשהו הרבה יותר רחב. וזה שווה, חלק יהפכו ליזמים, חלק רק ירצו שהילדים שלהם ילמדו תכנות, לא יודע מה, כל אחד מה שבא לו. אבל אנחנו מראים שיש עוד דברים.
השוק עכשיו בטלטלה, בזמן שאנחנו עושים את השיחה הזו.
איזה כיף, נכון?
כיף מאוד. יש כאלה שיגידו שזה כיף, יש כאלה שיגידו שלא, יש כאלה שאומרים שזה בריא, יש כאלה שיגידו שזה לא. מה דעתך על העניין? ואיך ראית גם את השנתיים האחרונות, אולי צריך לדבר גם על זה, שהיו ככה מאוד אינטנסיביות עבור ההייטק הישראלי, וההון סיכון הישראלי בעיקר.
אני בשנתיים האחרונות הרגשתי שהתעשייה איבדה את זה. אני מהחצי השני של 20, וכל 21 לא עשיתי אף השקעה. עשיתי השקעה אחת, סליחה. כי המחירים יצאו משליטה, כי זה לא היה הגיוני, כי גם כשתוכניתן, שמפתח פתאום עולה לך 60-70 אלף שקל, אני לא רוצה להשקיע בסטארט-אפ, כי הוא לא יכול להצליח, הוא לא, כמה שאני לא אשקיע, הוא לא יצליח לגייס אנשים טובים. ישבתי בצד. עכשיו התחילה שריפה. וואלה, אני אוהב שריפות, אני אוהב שריפות כמשקיע, אני עוד יותר אוהב שריפות כיזם. יש סיפור שכתבתי פעם בגלובס, שסיפרתי שהייתי סוף שבוע ביוסמיטי בקליפורניה, והייתה שם שריפה ענקית, והפקח אמר לי, צא מהפארק, ושאלתי אותו, איפה הכבאיות, איפה המטוסי כיבוי, איפה זה? הוא אמר, אין. אנחנו אוהבים שריפות. שריפה מחזקת את היער. העצים הזקנים נשרפים, הצעירים יכולים לגדול יותר חזקים.
וואלה.
ועכשיו יש לנו פה שריפה, וזה נפלא. היה כזאת ב-2008, היה בשנות ה-2000 העליזות. זה טוב, השריפות האלה, זה מוחק לך מהשוק את הסטארט-אפים הרעים, זה זורק מהשוק את המשקיעים הפחות טובים, זה מנקה, זה מאפשר לחבר'ה הטובים לצמוח יותר מהר. אתה יודע, יש בעיה בתקופות כמו 21, שכל אבן חצץ הצליחה לגייס כסף, שהאבן חצץ הזאת לא מזיקה רק לעצמה, כי היא תפסיד את הכסף הסופי, לא מזיקה רק למשקיעים, היא מזיקה לכולם.
למה?
כי הוא עכשיו מגייס אנשים, הוא מעלה את המחירים בכל השוק. אמרנו חסרים 10,000 מהנדסים כל שנה בישראל, הוא חלק מהבעיה של 10,000, חלק מהפתרון זה שהוא לא יהיה בשוק. יש סטארט-אפים שקיבלו השקעה ממשקיעים מאוד לא מקצועיים, שהרעיון שלהם לא מספיק חזק, אבל הם עדיין מרימים את כל השוק למעלה במשכורות, בביקושים, וזה טוב שהם יוצאים. הם יוצרים המון רעש, אתה יודע, בעיתות משבר יש לך יותר אפשרות לקבל attention של התקשורת. יש פחות סיפורים גדולים, לא כל יום מגייס עוד מישהו. זה נפלא, 2008 אני הייתי בבסיס של המובי, היו לי משהו כמו 70-80 מתחרים, התחיל המיתון הגדול, למזלי היה לי הרבה כסף בקופה, דבר ראשון פיתרנו את רוב החברה, הפכנו לחברה מאוד מאוד רזה, מאוד יעילה, מאוד רווחית, ואז התחלנו לקנות מתחרים. התחלתי כאחד מ-70-80 שחקנים, סיימתי כמוביל לשוק. משבר, משברים הם טובים, גוגל, פייסבוק, you name it, הם כולם גדלו בעיתות משבר. אתה יכול להצליח הרבה יותר במקומות האלה. אגב גם
מה קורה במשבר שגורם לחברות האלה לגדול, שבעצם מייצרת מובילה הקטגוריות כמו שתיארת אותם לדעתך?
שאם אני למשל בלייט בשביל להגן על ילדים צריך את האלגוריתמים הכי טובים.
נכון.
וב-21 כל סטארט-אפ שקרא לעצמו AI, למרות שהוא לא AI, התחיל לגייס את האלגוריתמים, כי הוא גייס 10 מיליון דולר מאיזה מישהו שלא מבין מה הוא עושה. אני לא יכולתי לגייס אותם, אני צריך אותם, אני חייב אותם בשביל לתפוס פדופילים. עכשיו הם יוצאים לשוק, אני יכול להגיע אליהם. אמזון כבר לא משלמים 170 אלף שקל, וראיתי מזכורת כזאת, 170 אלף שקל לאלגוריתמי אחד. נגמר, יכול להיות שאני אצליח לגייס אותו עכשיו. אז אתה יכול להתחרות תחרות יותר אמיתית, מול שחקנים אמיתיים, לא מול כל מיני כאלה שלא היו חייבים להיות שם. אני יודע שזה נשמע נורא מתנשא, שמי אני שאני אגיד לזה מגיע להיות שם, לזה לא מגיע.
זה לא נשמע מתנשא, אני פשוט שואל איפה, לא, אני פשוט שואל איפה נקודת האיזון, אני מנקה את ההתנסות ואני אומר איפה נקודת האיזון, כי הרי בסופו של דבר מצד אחד זה כנראה נכון, מצד שני באמת סטארט-אפים זה מה שנקרא ביזנס בסיכון גבוה, גם בשוק בריא או בשוק אחרי ירידה כמו עכשיו, וגם בשוק עולה עד כדי טירוף, עדיין יש לך שיעורי הצלחה, מה שנקרא, שיעורי הצלחה די זהים לדעתי, נכון, לא? נכון. בסוף, מה שנקרא, במבחן התוצאה.
נכון, העניין הוא שבעיתות שהכל עולה, אתה יודע, ב-21, פתאום כולם רצו להשקיע.
כן.
כל הגופים המוסדים רצו להשקיע. אני מת על המוסדים, אני חושב שהם חייבים להיות חלק מהאקוסיסטם, אתה יודע, 30% מהתל"ג הישראלי הוא הייטק, 5% מההשקעות של המוסדים בישראל הם הייטק, הם חייבים להשוות את זה, חייב להגיע, אבל בצורה מקצועית. הכתבה שלי בגלובס שסיפרתי על שריפת יער, זה היה כנגד המדען הראשי ורשות החדשנות. ואמרתי, חבר'ה, אל תכניסו לנו כסף לשוק, אתם לא יודעים מה אתם עושים. כסף לא חכם שנכנס סתם למקומות האלה, מעלה את המחירים. אז נכנס המון כסף שלא יודע מה הוא עושה. נכנסים המון יזמים שפחות יודעים מה הם עושים. אז הנקודת איזון היא, בוא ניתן לשוק להיות מקצועי. בוא ניתן ליזמים חזקים עם יכולות לעשות את זה, בוא ניתן לרעיונות טובים לצמוח, בוא ניתן למשקיעים שיודעים איפה לשים את הכסף לעשות. לא פשוט לשפוך טונות של כסף, כי אתה שופך טונות של כסף, אתה מייצר רעש.
זה מה שקרה פה באמת בשנתיים האחרונות.
זה מה שקרה בכל העולם בשנתיים האחרונות, ועכשיו זה קצת מתנקה, וזה נפלא שזה מתנקה, זה טוב.
זה מתנקה, אבל אנחנו עדיין רואים בשלב, קודם כל אני חושב שבשלבים המוקדמים הנה אתה, וגם היה מחקר שפרסמו לדעתי אתמול או שלשום, לא, זה לא יהיה אתמול שלשום בזמן שהפודקאסט התפרסם, אבל ש-IVC פרסמו שדווקא הייתה עלייה בהשקעות בשלבים מוקדמים. ודבר שני, יש גם את הקרנות הגדולות שדיברנו עליהם קצת לפני הפרק, כן. האינסייט של העולם וכדומה, כן. שבעצם סוג של הביאו לפה את כל הסכומי כסף האדירים האלה, זה התחיל מלמעלה והתחיל לחלחל, to trickle down, והם התחלו לרדת גם בשלבי ההשקעות שלהם והשקיעו גם בחברות של B ו-A ולפעמים גם סיד, ממש סיד אמיתי, צוות ורעיון. הדבר הזה פה איתנו להישאר, לא איתנו להישאר?
לא יודע.
תשובה טובה.
בתור התחלה, לא
תשובה טובה.
בתור המשך, אני לא יודע מה IVC כתבו, אבל הם טועים. אני רואה סטארט-אפים שמגיעים אליי, התחיל לה פה מכירת סוף עונה. אם גם בדקתי את זה עם כמה קרנות, אם לפני חצי שנה סיד ממוצע כבר עבר את ה-30 מיליון דולר, היום חזרנו לבין 6 ל-10 מיליון דולר, הכל בסדר, וזה ירד עוד. העולם חוזר לשפיות. עכשיו, האם הגדולים פה להישאר או לא? תראה, טייגר מחקו בחצי שנה האחרונה יותר שווים ממה שיש להם. האם הם יישארו או לא? אני מקווה בשבילם שהם יצאו מזה. האם אני משוכנע שהם יוכלו לצאת מזה? לא יודע. אין לי מושג. אני חושב שאנחנו נראה עכשיו הרבה מאוד מחיקות בקרנות. אגב, גם הסטטיסטיקה האכזרית של קרנות מראה שהקרנות הכי חזקות, הכי טובות, זה כאלה שזה הווינטג'ים שקרו בזמן משבר. אלה שגייסו לפני משבר, שנתיים, שלוש לפני משבר, טייגר, אם אתה רוצה, ושפכו המון כסף בשיא, הן הופכות לקרנות הפסדיות לאורך זמן. מי שמגייס היום כסף וישקיע בשנתיים הקרובות במחירי סוף עונה, הוא יעשה המון. אני אומר את זה גם כמשקיע, אבל בעיקר כיזם. אני עברתי כיזם שלושה משברים, זה התקופות הכי טובות שהיו לי כיזם. אתה אז יכול, אז המוכשרים שורדים. אתה יודע, בתקופה שכולם למעלה, שכל החצץ למעלה, כולם בסדר. אבל המשבר באמת מסנן את מי שצריך להפוך לחברה משמעותית וגדולה, ואת מי שלא.
אז אתה כמשקיע שמלווה יזמים גם בפריים טיים, וגם בחיים האמיתיים כמשקיע אנג'ל. כן. מה עכשיו אתה מסתכל עליו, איזה סוג של מחירים אתה מצפה לראות, ואיזה סוג של צוותים ותחומים מעניינים אותך?
אמרתי לך, אני ב-21-20, הפסקתי להשקיע כי זה לא היה שפוי. עכשיו השפיות חזרה, אני מצפה לראות מחירים הרבה יותר ריאליים. אגב, זה גם טוב ליזם, אל תתבלבל. אם יש משהו שאני הזהרתי יזמים ב-2021, זה אל תיקחו את השווי הגבוה, זה רע לכם. אתה יודע, אדם חושב שאם הוא מגייס על מחירות של מיליון דולר, שאם הוא מגייס כבר לפי שווי של 100 מיליון, זה כדאי לו? זה לא כדאי לו. כי השוק תמיד מתקן את עצמו, ואחר כך הוא יחטוף רצ'טים וירד לו השווי, והוא יפסיד את החברה על זה. ואני חושב שזה טוב למשקיע, וזה טוב ליזם להשקיע בשווי האמיתי. ואם השווי האמיתי הוא 10 מיליון, סבבה, 10 מיליון, ויתרת על 20%, סבבה, יהיה בסדר. עדיף בהרבה לגייס 20 מיליון לפי 100 מיליון,
ואחר כך לאכול רצ'טים. לעשות איזה פלט ראונד או דאון ראונד בהמשך.
אתה ראית פעם רצ'טים? חווית כבר משבר
של רצ'טים? לא חוויתי משבר במובן של, במטה של הדברים שהייתי ב-2008, ב-2000 פעיל בשוק וראיתי, אבל אנחנו רואים את זה בחלק מהחברות שלנו.
אני ראיתי חברות שב-2008, חברות טובות, יציבות, שהיו צריכות פתאום את ה-20 מיליון דולר לעבור את העוד שנתיים האלה, ונתנו בתמורה 80-90% מהחברה. בסה נוראית. אם הם לפני כן היו מגייסים בשווי ריאלי, הם לא היו נותנים את זה. הם היו שורדים. הם לא שרדו. אז אני חושב שאחר...
חשוב להגיד שהם לא שרדו לא רק בגלל מתן האקוויטי, אלא גם כי בעצם מערכת התמריצים משתנה נורא. גם המשקיעים הקודמים מאבדים הרבה מהערך שלהם, וגם היזמים מדללים בצורה מאוד אגרסיבית.
נכון. וגם המשקיעים שנכנסים בשלבים האלה, הם כבר משקיעים שהם הרבה הרבה פחות טובים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כי המשקיעים הטובים יודעים שאתה חייב להשאיר את היזם עם X אחוזים מסוים. המספר קסם בקליפורניה הוא 7%, בוא נניח 10%, כשאתה לוקח ליזם...
בסוף, באירוע הנזלה.
כן. כשאתה לוקח ליזם בסיבוב אחד 80%, כי זה מצב השוק, גמרת את החברה. אני בחיים לא אעשה את זה, כי א', דפקתי את היזם, ב', דפקתי את עצמי, כי החברה הזאת היא חברה מתה מאותו רגע. אז זה טוב שחזרנו לשפיות, זה יהיו עכשיו המון המון הזדמנויות, זה נפלא גם, אני הוצאתי הרבה כסף מהבורסה, עוד לפני המשבר, עכשיו יש לי מה להשקיע. הכל בסדר, זה משבר שהוא טוב, כמובן, כמו בכל משבר, יהיה פה נזקים. יהיו אנשים שיאבדו את עבודתם, וזה נורא, אבל אני חושב שמכיוון שיש כזה מחסור של עובדים בהייטק הישראל, יהיה בסדר, כולם ימצאו עבודה, לפחות כל משהו מקצועי. יהיה בסדר, זה שהקרנות הענקיות עכשיו רושמות הפסדים, סבבה. הם שיחקו פוקר, בפוקר לפעמים היד שלך פחות חזקה.
כן.
הכל בסדר. חלקם ישרדו, חלקם לא ישרדו, אני לא אבכה על אף אחד. אני חושב שזה טוב לכולם.
בסוף מדברים על הסטטיסטיקה, וזה גם צריך להגיד ש-VC והון סיכון זה שוק ותעשייה אסימטרית כמעט כמו עולם הסטארט-אפים. כמו שיש לך שני סטארט-אפים, לוקח את המספרים שנתת, שני סטארט-אפים על כל 100 שמצליחים, גם רוב ה-VCs לא מחזירים היסטורית את הכסף למשקיעים שלהם.
אני לא בטוח שאתה צודק.
רוב ה-VC, אני לא מדבר על השמות הגדולים שכולם לא, מכירים, אני חושב שבתוחלת כללית, אבל יכול להיות שאני טועה.
אני מכיר את המספרים האמריקאים, לא יודע לגבי ישראל.
מה המספרים האמריקאים אומרים?
האמריקאים זה שהממוצע הכללי של VC הוא 2.8 על הכסף. כמובן יש לך את אלה שמפסידים, אבל הממוצע הוא 2.8, כאלה שקמו לפני משבר הם 1.4, כאלה שקמו אחרי משבר הם מגיעים ל-7.8 בממוצע.
אז ההקשר הוא לקום ולעשות את הווינטג' שלך אחרי משבר גדול.
ברור.
אתה היום כאנג'ל יש תחומים או שלבים שאתה מסתכל עליהם במיוחד? אתה משקיע רק early stage? משקיע גם later?
אני מרשה להתמיד להשקיע גם קצת later, אבל לרוב זה early כי זה הרבה יותר מעניין. כי שם עושים הרבה יותר. אגב, המודל שלי הוא גם מודל נורא פחדני, אני אוהב להשקיע בסיד ולמכור ב-A. לא את הכל. אבל שוב, אני אדם של מספרים, אני מסתכל על הסטטיסטיקות. הממוצע אומר שבתקופות ריאליות, 80% ממי שגייס סיד ממשקיע בסדר, 80% מהם יגיעו לראונד A, והראונד A הוא בממוצע פי 2.9 יותר גבוה. כלומר, אם אני משקיע בסיד ליד עוד משקיעים טובים, הגענו ל-A שהוא פי 2.9 יותר גבוה, אני יכול למכור חצי מהמניות שלי, להחזיר את כל הכסף פלוס הביתה, ולהישאר עם 50% מהחזקות. זה המודל שלי. זה מודל שהיום יש לי מעל 100 חברות שאני מושקע בהם, וכל הכסף כבר מזמן חזר הביתה.
ועכשיו זה רק רווחים.
רק מתנות. נסגרים, לא נסגרים, זה כבר שלכם חבר'ה, אני כבר החזרתי.
יש תחומים או צוותים שאתה מסתכל עליהם במיוחד?
אני מסתכל על צוותים, פחות על תחומים. כבר מזמן הבנתי שתחומים, אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה התחום הגדול הבא, אף אחד. כבר מזמן הבנתי שאני לא באמת יודע לבחון רעיון אם הוא טוב או לא. היו רעיונות שחשבתי שהם נפלאים וקרסו, היו רעיונות שחשבתי שהם מפגרים, ואני עד היום מצטער שלא הייתי חלק מהרעיונות המפגרים האלה. אולי יש קרנות הון סיכון שיודעות להבחן, אני לא יודע, אני לא מתיימר לדעת, אני אבל מנסה לקרוא אנשים. ואם הצוות נראה לי צוות נכון וחזק, ואני רואה שזה אנשים שאמרתי פעם בקרשים, התאבדו על המטרה, ואז קיבלתי מכתב שאסור להגיד מתאבדים, אז שלא התאבדו, אבל שילחמו מאוד חזק על המטרה. ואני רואה שהם יוכלו לעשות את הפיבוט כשיהיה צורך בפיבוט, וכולם עושים פיבוט מתישהו. בהם אני מאמין, בהם אני משקיע. פחות משנה לי הרעיון הספציפי. כמובן שאם הרעיון הוא מפגר לחלוטין, אני לא יהיה חלק מזה. אבל אם הרעיון הוא הגיוני, הגיוני פלוס, והצוות סופר חזק, בא לי על זה.
אתה אחרי תקופה ארוכה שבה היית מעורב באמת בהייטק והון סיכון, היית המסע עם המובי, שגם נמכרה, לא ציינת את זה, נמכרה במאות מיליוני דולרים. כמה היה לפי הפרסומים הזרים?
המספר שזרקנו אז היה 321, שהוא לא היה מקרי. הייתה לנו תחושה שמישהו במס הכנסה מדליף את המספרים, אז בחרנו מספר שאף אחד לא יכול סתם להמציא, וכן, בחרת הכותרת בעיתון הייתה 321, הרבה לפני שזה דווח למישהו חוץ מלמס הכנסה. לא אומר שהם הדליפו, אבל אולי.
והחברה עכשיו אתה אומר מוערכת ב-17 מיליארד.
המובי נמכרה אבל ביותר מ-321, אז זה לא משנה בדיוק המספרים. אגב, אם דיברנו קודם על מנגנון הארנאוט, אני שמתי לב שיש בישראל שני מנגנונים. אחד, שמי שמוכר נורא נורא במעט, מוסיף איזשהו ארנאוט פיקטיבי בשביל אמא, בשביל האגו, ומי שמוכר בהרבה, מוריד את השווי בעיתונים. בסוף השומה של מס הכנסה נקבעת לפי הכותרת בגלובס. לחברות אמריקאיות, אין להם גישה, הם לא יודעים.
אתה יודע, אתה מגלה פה סוד שעכשיו כל הפקידים יצטרכו לבוא ולהרים טלפונים.
לא, אני חושב שהם יודעים את זה. אני חושב שהם יודעים וזה בסדר. אבל מי שמחר בהמון, מנסה קצת להוריד. גם יש בישראל המון צרות עין, אתה לא רוצה להתגעות יותר מדי.
כן, אז זה החוויה שם, ויש את לייט, ויש את ההשקעות.
כן, אז המובי, רק ששאלת, אז מכרנו אותה במה שמכרנו, היום המובי בתהליך של מכירה בחלקים, מנסים להגיע פה לצועה של משהו כמו 17 מיליארד דולר.
אני בעצם מנסה להגיע למה עכשיו, כי היה את המובי והיה את לייט, ויש את ההשקעות שאתה עושה, ואת החוויה בקרשים, ואת גליל עליון, ואת העשייה החברתית. מה השנים קדימה צופות?
בכל זה הגענו עד 12 בצהריים, מה עושים בשער היום? בצהריים,
בדיוק. כן. מה השנים הבאות צופות לזוהר לבקוביץ', מעבר לאולי כנראה להמשיך לעשות את חלק ממה שאתה עושה?
אני אוהב הייטק, אני אמשיך לעשות הייטק, אני אמשיך להשקיע. אם ייפול עליי רעיון שממש יעשה לי את זה, אני גם אמנכ"ל שוב חברת הייטק. אני אוהב יזמים, אז אני מאוד נהנה מהפגישות האלה, מהסיור מוחות, ומלהשקיע ולהרוויח מזה. אבל לאחרונה גיליתי שיש עוד תחומים חוץ מהייטק שהם התחילו לעניין אותי. אתה יודע מה, לא נעים להגיד אפילו נדלן. אתה ראית מול מי חתמתי פה NDA כשרק נכנסנו.
נכון.
בלי להזכיר שמות כמובן. אז יש עוד תחומים שהתחילו לעניין אותי. יש עוד סוגי השקעות שהתחילו לעניין אותי. מאוד מעניין אותי הנושא החברתי. בא לי עכשיו גם להתחיל להיכנס. אני רואה שבתי ספר קשה להם. אתה יודע, אנחנו לא יודע מתי זה ישודר, אבל אנחנו בשבוע של שביתות מורים. קשה לי לראות שמורים בבית ספר של הבת הגדולה שלי מרוויחים בחלק מהמקרים פחות מילדות בנות 16 שעובדות במלצרות. זה לא שפוי, לא הגיוני. ואני רוצה להתחיל לנסות להיכנס קצת לבתי ספר, להעביר שם דברים על יזמות בצורה יותר שיטתית. לא שאני לבד, אלא לעשות איזה קבוצה, להתחיל לדבר על יזמות, להתחיל לחלחל לבתי ספר, להשפיע שם, להמשיך כמובן עם המגזרים החרדים, עם הערבים. פוליטיקה, לא?
לא.
בדיוק אתמול קיבלתי טלפון הזוי מאיזה מפלגה שהציעו לי להצטרף אליהם עכשיו כי הכנסת מתפזרת.
בדיוק, אנחנו תקופה טובה, היום הכנסת מתפזרת ובנט הודיע שהוא לא ירוץ בבחירות.
אז פנתה אליי איזה מפלגה ששאלו אותי אם אני מוכן להצטרף אליהם. אמרתי, אתם קראתם את הפוסטים שלי? כאילו אני זה שמצלם עם קריים מיניסטר, אני חושב שאנחנו לא באותו צד. נראה לי שהם ירדו ממני. אז לא פוליטיקה, אבל כן להמשיך לנסות לעשות טוב, כמובן להמשיך עם הנושא של גליל עליון והכל, ובעיקר ליהנות. אתה יודע, אני בן 51, אני לא בפנסיה, אבל מותר לי גם ליהנות, ולחפש מדי דברים שכיף לי איתם. והייטק יהיה חלק מהדברים האלה.
זוהר, עוד איזה משהו ככה לסיום, לפני שאנחנו מסכמים.
אהבה ושלום עולמי, לא יודע, מה עוד נשאר?
אהבה ושלום עולמי זה טוב, זה עוד לא היה לנו.
זה עוד לא היה. לא, אני חושב שמה שצריך לזכור, כשהפרק הזה ישודר, לא יודע מתי זה יהיה, אבל אנחנו נהיה בשיא של מיתון. אנחנו עוד לא בשיא. וצריך לזכור שיהיה בסדר. העולם ימשיך להתקיים, אלא אם כן פוטין ישתולל באמת. הכל יהיה בסדר, המיתון יעבור, ומי שישרוד את המיתון הזה, יצא הרבה הרבה יותר חזק. אז אם יש פה יזמים ששומעים אותנו, לזכור שזה הזמן באמת להיות יצירתי. 2008 במיתון הקודם, התחלתי באחד מ-80, כפי שאמרתי, סיימתי מוביל, כי קניתי את המתחרים שלי. זה הזמן להיות יצירתי, זה הזמן לפרוח, זה הזמן לגייס את העובדים הכי טובים, ולהיות סופר אופטימיים, כי מכאן זה הולך להיות רק הרבה 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 יותר טוב. זהו.
זוהר, תודה רבה.
תודה לך.
חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק יעשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.